שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים להעולם על פי ג'ימי, סדרת פודקאסטים מבית הנדג שבה בכל פרק אני, תום שפירה ואיתי
יונתן צוריה
מדברים על סרט אחד של ג'יימס, ג'ימי, ג'ימבוי, ג'מבורי, סטואר מהסוף ועד להתחלה ולהפך כאילו כעיקרון זה מההתחלה ועד הסוף, אז כן, להפך אנחנו לא מדברים על כל הסרטים שלנו, אנחנו מדברים על סרטים נבחרים כי איש היה בדי הרבה סרטים ולנו יש מעט זמן יחסית, אנחנו אנשים עסוקים.
כן, אני איש, כן.
נזכיר גם...
אנחנו צריכים לראות סרטים ולדבר עליהם.
נזכיר גם שיהיו ספוילרים, כבכל פרק אחר בסדרה, אז שם הסרט הוא כשם הפרק, מה שנקרא, אז אתם יכולים לראות. לא שזה סרט שאפשר לספיילר כל כך, אבל נגיע לזה בקרוב. יונתן, אתה רוצה להגיד להם על איזה סרט אנחנו מדברים היום?
אנחנו מדברים על המופע הגדול בתבל. The greatest show on earth.
סרט עם מה שנקרא לא צנוע בעליל.
לא צנוע. אני חושב שיותר משצריך להסביר כאילו על מה הסרט, צריך קצת להסביר את המנטליות מאחורי זה, כי זה סרט מאוד שנות ה-50, לא בקטע של כזה, כן, בנשים היו אז חפצים. סרט במובן של כזה, אוקיי, קרקס היה פעם דבר. ובמסגרת קרקס קיבלנו דברים שהיום אנחנו לא עושים יותר, אפילו בתוך קרקסים.
אני חושב שיותר משחשוב להסביר על מה הסרט הזה, חשוב להסביר שזה פעם ראשונה בהיסטוריה של הפודקאסט הזה, שזה משהו בכל זאת די קריטי, אנחנו רואים על סרט שבו ג'יימס סטוארט הוא לא בתפקיד ראשי.
נכון.
למעשה הוא בתפקיד כל כך משני, שעורך לא חכם בעליל. היה יכול פשוט להוריד את כל העלילה שלו מהסרט, ורוב הצופים כנראה לא היו שמים לב.
כן, לקראת הסוף זה כן משפיע על משהו, אבל כן, הוא קודם כל הוא כן זוכה לקרדיט האנד, שזה קרדיט מאוד חשוב באגו, להיות הזה הסוגר. אבל כן, אם אנחנו מתמקדים בסרט הזה, ויש הרבה על מה להתמקד עליו, כי הוא מגוחך, מהזווית של ג'ימי סטוארט, אז הוא בדיוק כוכב, כאילו שחוזר לעצמו, אבל עדיין כוכב גדול, הוא עדיין ג'ימי סטוארט, והוא מסתובב במשך שעתיים וחצי עם איפור ליצנים על הפנים. אני לא חושב שיש, רואים תמונת סטילס שלו פעם אחת, אבל כל פעם שרואים את ג'ימי סטוארט עצמו, הוא מסתובב באיפור ליצנים. גם כשהוא מופיע כליצן, גם כשהוא לא מופיע כליצן.
זה כמו הסרטים האלה של מרוול בימינו, שבהם יש לך איזה שחקן גדול, זוכה פרסים, מוערך, אתה יודע, וכזה, הוא מקבל את הקרדיט שלה כזה end, או introducing, בתחילת הסרט, והוא מופיע לחמש דקות, הרבה פעמים איפור דיגיטלי, או תספורת מגוחכת במיוחד, אומר, שלום, אני זכיתי באוסקר, אתם זוכרים אותי? זה כזה, בשומרי הגלקסיה, זה היה כזה, שלום, אני סילבסטר סטלון, אתם אולי זוכרים אותי מרוקי, ו... לא יודע, רמבו.
שומרי הגלקסיה דווקא הייתי הולך על בניסיו דל טורו, אבל כן, יש...
לא, היו שם גם, היה שם גם את רוקי, גם את בניסיו דל טורו,
גם את בניסיו...
וגם את משמה, זאתי שהייתה נובה פריים.
היה את גלן קלוז.
כן.
כן, היה את גלן קלוז, היה את ג'ון סי ריילי, היה הרבה אנשים אקראיים בשומרי הגלקסיה.
לא, זה כזה, יש לנו את כל זוכי האוסקר האלה, או מעמודי האוסקר לפחות, בצד.
כן. כן.
בתפקיד ראשי, קריס פרט.
כן. שזה אגב, כן, אז בתפקיד הראשי שלנו יש בעצם שלושה דמויות.
בגרית השואן ארף, לא בשומרי הגלקסיה.
אנחנו לא חתכנו לשומרי הגלקסיה. שאני לא סגור על השמות של שתיים מהשחקנים, אבל אני אציג אותם. ומשהו שמאוד שינה לי את איך שהגשתי לסרט, אני אדבר על זה עוד רגע, אז אחד הם זה צ'רלטון הסטון. וצ'רלטון הסטון בא ועושה את הקטע הצ'רלטון הסטוני שלו, שזה מאוד הציטוט כאילו שכל פעם שאני רואה אותו, אני מדמיין אותו, זה תוכלו לקחת את הרובה הזה מהידיים הקרות המתות שלי, כי כזה, זה הווייב שהוא משדר. לאו דווקא כאילו מישהו... אתה יודע, מלא שנאה, אבל כאילו מישהו שכל כך עקשן במה שהוא חושב שהוא צודק בו, וכזה בצורה כאילו, בצורה שהוא סתם יכול לדבר נורמלי, ועדיין הוא כאילו פשוט עקשן, כי הוא צודק, וזהו.
מה שמאוד מוזר זה שפעם אחת בכל הסרט הזה, ששהוא מתרחש בקרקס, הוא לא מבקש מאף קוף שיוריד ממנו את הידיים ונוכלכות שלו. אני כזה, כאילו, לא יכול להיות איזה עורך ש... יערוך את זה לתוך הסרט?
אחרי, 18 שנה אחרי.
כן, אני אומר, כאילו, יבואו, ויערכו בדיעבד, פשוט את צ'רלטון הסטון כזה עובר ליד כלוב הקופים ואומר, תוריד מני תאייה שלך, יקוף ונוכלך.
ברימייק שכמובן יבוא, אני מניח שזה משהו שיקרה. עכשיו,
רגע, אתה רוצה להגיד לי שברימייק ישחק את הדמות הזאת? מי שיחק ברימייק של...
לא, לא, לא. מה?
מי שיחק ברימייק של ברטון את הדמות של מכוכב הקופים?
מרק וולברג, נראה.
לא, 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 לא.
תגיד מה שתגיד על צ'רלטון הסטון, ויש הרבה דברים רעים להגיד. לאיש הייתה נוכחות, קריזמה, פנים יפות יחסית. למרקי מרק וולברג יש מכנסיים שנתלות נמוך מדי, ואת אחד הקולות הכי מעצבנים בקולנוע.
אני חושב שאם במאים טובים אפשר להוציא ממנו משהו, אבל הוא בהחלט לא... איך נקרא לזה? אחיד. אחיד ברמתו ובבחירת סרטיו.
אז כן. אז מי השחקנים הראשיים שלנו חוץ מצ'רלטון הסטון?
אז חוץ מצ'רלטון הסטון יש לנו בעצם יש משולש, לא משולש אפילו, מעין איזה
טרפז אהבה, כן.
טרפז אהבה, משהו, יש איזה 80 אלף דמויות, כאילו זה בעצם הסרט, בוא שנקרא לו בשמו, הוא טלנובלה בקרקס. אבל שלוש הדמויות הראשיות הם צ'רלטון הסטון כמנהל הקרקס, שדואג לכולם ויודע כל דבר, ואתה יודע, הוא עובר ליד איזה קוף ואומר לו, הזנב שלך לא מכובס, וכאילו כזה הממפי יודע הכל, כאילו הוא יכול לראות שנייה והוא יודע לנחש דברים, וזה קשור לסצנה מאוד דרמטית. ובנוסף יש בטי הטון וקורנל ויילד, שהם אמני טרפז, שבעצם גם דוחפים אחד את השני לעשות אקטים של טרפז באוויר יותר ויותר קיצוניים. ומנגד הם גם יש ביניהם איזשהו מתח רומנטי, שלכאורה בטי הטון בקטע, אבל היא בעצם בקטע של צ'רלטון הסטון, אבל צ'רלטון הסטון הוא כזה, וזה מאוד מאוד מטומטם, מאוד מטומטם.
קורנל ויילד, אגב, ההונגרי, משחק דמות מאוד צרפתית.
כן.
שזה משעשע.
גם הונגרים, כן, גם הונגרים יש לו, לא, יש זה, אבל כן, הוא משחק דמות מאוד צרפתייה, שהוא כאילו, הו-הו-הו, אני כאילו מאוד מאוד נרמז שהוא, גם נרמז וגם רואים שהוא יודע, יוצא עם כולם, הוא הימבו, הימ בימבו כזה.
כן.
ואז יש שם אפילו עוד מישהי, עוד שתי בחורות בצד, שאחת מתאהבת בו, ואחת הייתה בעבר איתו, והיום היא כבר כזה איכסה הוא, שמשחק אותו גלוריה גרם, שזה עוד משהו שמאוד שינה לי את הצפייה הזאת, גלוריה גרם.
ודורותי למור זה זאתי שמתאהבת בדמות של צ'רלטון הסטון, כן?
כן.
כן.
אני חושב, כן?
עוד פעם, יש... הרבה דמויות בסרט הזה, רובם לא שחקנים, רובם פשוט אנשים מהקרקס. והנה הקטע עם The Greatest Show on Earth, שזה סיפור אהבה, כזה מלודרמה שמתרחש בתוך כאילו תיאור נוסע של קרקס, שמבוסס על Ringling Brothers, ברנם וביילי. רוב הסרט הזה, ואני מתכוון לפחות 60%, זה פשוט הופעת קרקס. כאילו זה פשוט, מישהו צילם לעלולנים ולעטוטנים ואנשים שעושים טרפזים וליצנים ובעלי חיים אמיתיים לגמרי, וכאילו ברנם וביילי תרמו באמת את כל הצוות יותר מ-1,000 איש כאילו כדי להראות את כל הדבר הזה. ואני כזה, דבר ראשון, אתה יודע, קרקס נועד, הייתי בקרקס בתור נער פעמיים או שלוש, אני חושב לא יותר מזה, וקרקס נועד שיראו אותו מקרוב, כן? אמור להיות כזה תחושה של קרבה בינך לבין הפרפורמרים, זה מה שנותן את המתח להופעות על הטרפז, זה מה שנותן את הקומדיה של הליצנים, שהליצן כזה ממש, אתה יכול להושיט יד ולגעת כמעט. זה מה שמפחיד קצת בבעלי חיים, שזה כזה, או, זה אריה, זה לא סתם אריה על המסך, זה אריה מטר ממך, כאילו הוא יכול לזנק ולאכול אותך עוד מעט. אז עצם הרעיון של בוא פשוט נעלה מופע, כאילו ופשוט מרים לך, לא אותה מאחורי הקלעים, אלא את המופע עצמו מנוטרל מעצם היותו. זה כזה, אני יודע שאף אחד לא הולך למות באמת, כאילו, או להיפצע חמורות, אני יודע שאריה לא הולך לזנק ולאכול אותי, אני יודע שהליצן הזה לא באמת הולך להשפריץ עליי חומצה עכשיו.
חומצה, כמו כל הליצנים.
רוב הליצנים הקולנועים משפריצים חומצה, כן. באחוזים, כן.
באיזה קרקסים אבל אתה הלכת, תום? זו הייתה השאלה, כי תיארת, לא משנה.
מדרנו.
במירנו ובגותם?
כן, כן. תראה, בקולנוע, סטטיסטית, רוב הליצנים הם רוצחים.
כן, או משהו גרוע אחר. אגב, הסרט הזה לא מפריך, לא עובד נגד הסטטיסטיקה הזאת.
תכלס, כן. זה היה לפני הג'וקר עוד כאילו.
כן.
אני ממש רוצה שפשוט יערכו עכשיו את ג'ימי סטוארט לתוך סרט של הג'וקר.
עכשיו, ג'ימי סטוארט צריך להגיד, אם אנחנו נתמקד בו, שהוא לא אחד הדברים הטובים, אבל הוא... אני רגיל לראות אותו מכובד, כן? כלומר, כל ההופעות האחרות, כמר נוטע, יותר קרוב לצד הרע, לא קרוב לצד הרע, סבבה. הוא ממש ליצן פה. כאילו, הוא עושה סצנות שלמות של ליצנים, כולל הסלפסטיק הכי נמוך שאפשר לדמיין, והוא מכה לו בראש, והוא בועט בו, והוא נופל, והוא קופץ עליו, והוא משפריץ עליו מים, והוא... אני לא חושב שזה סוגה עילית, כן? אבל הוא עושה את זה מאוד טוב. כי כאילו, אתה יודע, יש שחקנים שהם כל כך מכובדים, שאתה כזה, אני עכשיו משתתה, הנה אני משתתה. ג'ימי סטוארט זה כזה, אני ליצן עכשיו, אני ליצן, אוקיי? אני עושה כל מה שליצן עושה, אין הבדל ביני ובין ליצנים האחרים. ורואים את זה, וכאילו, כל הכבוד לו, חבל שזה הסרט הזה, והתפקיד זה, אני לא יודע, זה תפקיד כל כך מוזר. כי זה בעיקר תפקיד מוזר, אני שנייה אקפוץ לספוילר, ומה שאמרנו לו, כי מתגלה שהוא רצח את אשתו, אבל זה כאילו רצח בסדר. אנחנו רואים עוד כזה, זה בסדר שהוא רצח אותה, זה היה רצח רומנטי מוזר כזה, הלכה למות, זה היה מתת חסד משהו כזה, זה בסדר. אבל כזה, לא? לא יודע, אין לי מספיק פרטים על הרצח. הם פשוט, הסרט מניח שכזה, זה ג'ימי סטוארט, והוא טוב. אתם אוהבים אותו, אפילו אם אנחנו אומרים שהוא רוצח. זה כמו כזה, ההנחה, שהייתה לג'ורג' לוקאס וסטיבן שפילברג, שכזה אינדיאנה ג'ונס יכול להיות כאילו בורדרליין פדופיל בסרט הראשון, אבל כי אנחנו לא נחשב את זה ונחשוב על זה, כי זה קרה לפני ואנחנו אוהבים את הריסון פורד, אז כזה. אגב, אם כבר אינדיאנה ג'ונס, המעיל, לא, זה מעיל אחר, אבל המעיל הזה מאוד דומה למעיל של אינדיאנה ג'ונס, זה של צ'רלטון הלסטון.
כן, אגב, ציינו מי הבמאי של הסרט הזה?
לא ציינו מי הבמאי.
אנחנו מאוד אחראים בתור פודקאסטרים. מאוד אחראים.
כן, הבמאי של הסרט הזה הוא סיסיל בי דמיל, שהוא אחד מאגודות הקולנוע של הקולנוע האילם, והסיבה למה הסרט הזה...
כשאתה אומר אגדות, אתה מתכוון כמו המחשפה הרעה, כאילו, אגדות.
כן.
זה כזה, בארץ הוא ידוע בעקבות דבר אחד, הסרט הזה שהיו... מראים בכל פסח, אולי עדיין מראים בכל פסח בטלוויזיה, אני לא יודע, את עשרת הדיברות.
לא, אתה שלילי. לא, כן, בארץ הוא בעיקר מבוים, הוא מוכר עדי עשרת הדיברות.
הגרסה השנייה של עשרת הדיברות, יש לציין, ש...
גם הגרסה הראשונה.
הגרסה הראשונה היא בשנות ה-20, והיא הייתה בשחור לבן ובשקט. ב-1956, כאמור, עשרת הדיברות בצבע, גם כן עם אחד סי הסטון, אני מאמין.
כן, נכון, כן, וזה הסרט האחרון שלו. אוקיי, מה שקרה זה שהוא נהיה מאוד זקן, והם אמרו, טוב, the great, כאילו אנחנו לא יודעים למה זה זכה, כן? זה היה שנה מאוד מבולבלת, שנת 1952, אבל ההנחה היא שכאילו כולם היו כזה, וואו, אין סרט שאנחנו ממש אוהבים, סיסיל בי דמיל עוד רגע מת, בוא נתן לו כבר אוסקר, מה באמת צריך להי נון אוסקר, בואו לא נעוף על עצמנו, זה לא סרט כזה טוב, ומסתבר שכזה, אוקיי, כן, טוב. עכשיו זה זוכה האוסקר, וכאילו הם לא אהבו אותו חוץ מזה, הם נתנו לו עוד אוסקר אחד לבסט סטורי, שבו נודע על האמת, לא מגיע לו בסט סטורי, זה לא הבסט סטורי שהיה, אבל הם פשוט זרמו עם זה, ואז הם די כנראה אכלו לעצמם, כאילו נתנו לעצמם כפה, כשהם ראו את הסרט הדיברות, הם היו כזה, היינו יכולים לחכות 4 שנים, טוב בוא נתן את זה עכשיו ל... מה, מסביב לעולם ב-60 יום, למה לא?
ותראה, יכול להיות שזה עוד פעם היהודי שבי מדבר, העובדה שגדלתי עם הסרט הזה שוב ושוב, הסרט הדיברות הוא סרט טוב.
הסרט הדיברות הוא סרט טוב.
הוא סרט ארוך מדי, הוא סרט מאוד מנופח, הוא סרט מוגזם, אבל לעשות סרט ארוך ומנופח על סיפור יציאת מצרים זה דבר אחד. לעשות סרט ארוך ומנופח על הנה קרקס, זה משהו אחר לגמרי.
וזה גם למה... וזה גם למה יש איזה אבסורד שמכל האוסקרים שהוא יכל לזכות בו הוא זכה בבסט סטורי. סיסיל בי דמיל הוא לא במאי רע במובן הבמאי שלו, זה לא, כלומר, זה לא שהוא חסר השראה, או אפילו, אתה יודע, לא מנסה לדחוף את עצמו, או דברים כאלה. The Greatest Showman Earth באופן ספציפי, זה סרט שפשוט הסיפור שלו הוא כל כך מטומטם, ואם הוא עובד, הוא עובד רק בגלל שזה היה נקודת זמן, שגלוריה גרם היה לשנה מדהימה, ואז את כולם ראו אותה, והם היו כזה, היי, גלוריה גרם, כשאתה יודע מי זאת, זה, אתה יודע, יש הרבה סרטים, שהם עובדים רק אם אתה מכיר את השחקנים, והם אומרים לך, כאילו משדר לך איזשהו מסר לראש, של כזה, אני יודע מי זה, וזה מגניב שזה הוא, כי כך וכך 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 וכך. כלומר, יש הרבה סרטים, אתה יודע, של מרוול אפילו, או דברים כאלה, שאם אתה לא מכיר את העבודה הקודמת של השחקן, אתה לא מכיר את הפרסונה שלו, אז אתה מגיע לסרט ואתה כזה, טוב, whatever, ואני מרגיש שב-The Greatest Show on Earth, זה מאוד ככה. וזה ככה בשני מובנים. אחד, זה נגיד, אם אתה לא מכיר את גלוריה גרם או דורותי למר, שהן שחקניות שכאילו לא רוצה להכיר אותה מאוד, אבל בשנייה שיש לי איזושהי היכרות איתם, אתה מבחין בדברים הקטנים שהן עושות, וזה יותר נעים לך. כלומר, זה לא נהיית, אוקיי, זה סתם הבחורה היא מפילים, אלא כזה, טוב, אני מכיר את גלוריה גרם, היא ממש מגניבה, מה שהיא עושה עם מפילים זה מגניב כבר. כאילו, נהניתי מזה, הסיפור היה מטומטם, היא הייתה נחה חמודה. זה עובד גם בכיוון השני, כי אנחנו באים לגרטס שואו און ארף, ורואים את צ'רלטון הסטון וכזה, צ'רלטון הסטון עושה את השתיק הצ'רלטון הסטון ישנו. אבל זה לא נכון, כי The Greatest Show on Earth היה הפעם הראשונה שצ'רלטון הסטון היה בתפקיד ראשי, גדול, והוא עשה את השתיק הצ'רלטון הסטוני שלו. ובראייה כזאת, יש משהו כמעט מרשים בשליטה שלו בסרט. כי הוא מתנהל שם באמת כמו צ'רלטון הסטון של The Ten Commandments, כן? ושל Planet of the Apes, ושחקן מבוסס. אבל הוא לא בא ל-The Greatest Show on Earth כשחקן מבוסס. הוא בא כאילו... כלום. וזה לא הופך את ההופעה כאילו של הדמות לטובה. הדמות עדיין די מטומטמת. אבל מבחינת כאילו נוכחות וקריזמה, אני הרבה יותר הערכתי את ההופעה הזאת, כי כזה הוא מאוד בשליטה, וזה באמת כאילו זרקו אותו לתוך הדבר.
תכלס, כן. 1950, זה ההופעה הראשונה שלו בלידינג רול, במשהו שנקרא דארק סיטי, כן. לא הסרט הזה, ושנתיים אחרי זה כאמור הוא בסרט של אחד הבמאים הכי גדולים בעולם. כאילו במאי שכבר כן, ימי הזוהר שלו נחשבו מאחוריו, אבל עדיין. זה כמו
כן,
ש...
כן, זה לחלוטין
זה כמו שאתה יודע, סטיבן ספילברג ייקח אותך עכשיו לסרט שלו שנתיים אחרי שהופעת כן. בפעם הראשונה.
כן, כן, ולכן אני אומר, אוקיי, זה לא הופך שום דבר בסרט הזה לטוב, כלומר גם בצפייה השנייה לא אמרתי כזה, ארבעה כוכבים, צפייה מומלצת. אבל זה כן משהו שכאילו נפל לי איזשהו אסימון בנוגע לסרט הזה, והבנתי קצת למה מישהו אחר יכול לאהוב אותו, אם כאילו אני בשנות ה-50 וכל מיני דברים. זה כאילו קצת מה שהשתנה אצלי. כי כאילו כשראיתי אותו בפעם הראשונה, הייתי כזה, טוב, זה ההתרסקות. זה כאילו כולם יודעים שזה חרה, ואין לי מושג למה זה זכה. עכשיו שראיתי את הסרט הזה, זה כזה מטומטם נורא, זה ארוך יותר מדי, הכל פה דבילי, אין פה פיתוח בדמויות, אין פה כמעט עלילה. אני מבין למה מישהו היה מתחבר לזה. כאילו, באמת זה מאוד כאילו... מופע ההבטנות, אוסקרים, אתה מכיר את השחקנים קצת, אם אתה מכיר את ההוויה הקרקסי, את כל הדברים האלה, אוקיי, יותר דברים התחילו ליפול לי במקום בנוגע לסרט הזה, הוא עדיין נורא מטומטם ולא שווה צפייה, אלא אם אתם עושים פודקאסט, מאוד אוהבים את ג'ימי סטוארט או צ'רלטון הסטון, או משלימים את כל סרטים זוכי האוסקר. זה כאילו למה לראות את הסרט. או סיסיל בי דמיל. Whatever.
כן, והעניין הוא שיש... בתיאוריה שני סרטים מעניינים בתוך הסרט הזה, כל אחד בנפרד. אז הראשון הוא, כאמור, הסיפור של ג'יימס סטוארט, איש פשוט שאתה יודע, נרדף על ידי החוק ומסתתר בתור ליצן שאף פעם לא מוריד את האיפור שלו, והוא בו בזמן...
זה ממש קריפי.
כן, והוא בו בזמן ליצן מאוד מצליח, ובצד השני, מין כזה שוטה במובן השייקספירי של, אתה יודע, הוא יכול להגיד בבדיחות הדעת את מה שאסור לאנשים רציניים יותר להגיד, אז הוא יכול לחדור מבעד לכל חומות הנימוס, ולהגיד לאנשים את האמת בפנים. הקטע שבו הוא מדבר עם הולי, והיא מתעצבנת נורא על ברד, והוא כזה, כן, את צודקת, ברד הזה הוא לגמרי כזה, ואז היא מצליחה, בגלל שהוא כל כך מגזים, להגן על ברד, והיא פתאום כזה, רגע, ברד צדק.
כן.
וכזה, זה הגיע די מטופש, אבל זה כזה, זה התפקיד שלו, ו... זה תפקיד שמתאים לג'יימס סטוארט. אז זה כן. בפני עצמו סרט מעניין. הדבר השני שמעניין זה בעצם, עצם הרעיון של סרט על כמה זה קשה להקים קרקס. כאילו, הפירוק והבנייה וכזה. כן. מרשים טכנית, כן, זה מאוד מאוד מרשים. והקטעים שבהם הסרט הופך כמעט לפשוט סרט תיעודי, כאילו פתאום יש כזה נרציה שאומרת, אלף אנשים יצטרכו להקים אלף מוטות, מאור, אתה יודע, מזריחת החמה עד השקיעה, על מנת כן. ש... ולנפח את האוהל, ולשטח אותו, ולעבור על 1,000 מטר רבועים, שלא יהיה חור אחד בתקרה לבד, הכל יתמוטט, ובעלי החיים. כאילו, כל זה בפני עצמו מעניין, ויש סרט מעניין על כן, בן כן. אדם ש... אתה יודע, עוד פעם, רק צ'רלטון הסטון, בלי כל ה... בולשיט הרומנטי מסביב שפשוט נאבק, אתה יודע, מיום ליום עם כזה, זה קורה וזה קורה, והוא פשוט צריך, מנסה לשמור על הכל, כאילו, ישיר. אבל כן. שני הסרטים האלה מתנגשים אחד עם השני, ומתנגשים עם המלודרמה הרומנטית, עם הולי שמאוהבת ב-The Great Sebastian, ופיליס שמאוהבת בברד, ואנג'ל שהייתה מאוהבת ב-Great Sebastian, ועכשיו אוהבת Lesser Sebastian, אני לא יודע, אוהבת את הפיל יותר, כאילו, זה שלושה...
זה, 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 זה סיפור אחר, זה סיפור שלישי שהייתי רואה. תראה, אני צריך להגיד משהו. אני באמת חושב שיש משהו בסרט שמאוד הניח שהרבתנות של הקרקס תחסה הרבה, ולכן הוא יכול להיות מאוד מאוד סיפור גנרי. אבל כאילו, אוקיי, גם אפילו אותו סיפור. הטרפז האהבה הזה, מה שלא יהיה, ובסוף יש גנגסטרים שתצאים משום מקום, וכזה, מה? אוקיי, נגיד. גם כל זה היה יכול לעבוד, אם היו משקיעים בזה קצת, כאילו זה מאוד, כאילו מאוד מאוד עריכותית, זה מחופף נורא, זה כאילו לא נותנים מוטיבציות. כאילו בסוף הסרט, אחרי ש... כל המוטיבציה הרומנטית בסרט הזה לא הגיונית. המוטיבציה האחרת, כל פעם שבאמת כמו שאתה אומר, שמתרחקים מרומנטיקה, יש ניצוצות שהסרט עובד. הסצנה שבו צ'רלטון הסטון בא להונגרי צרפתי, וההונגרי צרפתי בדיוק נפל, היד שלו לא עובדת, וג'ימי סטוארט אומר לו, אני חושב שיש לו תחושה ביד, אני חושב שהוא יכול להזיז אותה, והוא עושה לו איזשהו טריק, והוא בא להרביץ לו מכות, ואז הוא מרגלה שהיד שלו זה, זה סצנה שעובדת, אוקיי? היא לא מדהימה, זה לא שייקספיר, אבל זה סצנה שעובדת. כשמדברים על רומנטיקה, הכל יורד, וכאילו אין שום כזה, אתה יודע, בסוף הסרט בא קורנל ויילד לגלוריה גרם וכזה, אז שנתחתן, והיא כזה, וואלה, זרקת רעיון, וכזה, זה בא משום מקום, וזה לא קשור לכלום, ותודה. כלומר, שום אלמנט רומנטי לא מבוסס כאן כמו שצריך, אז הוא לא עובד. כלומר, לא רואים את הדרמה, לא רואים את החייתיות, אין יצריות, אין כימיה רומנטית בין אף אחד בסרט הזה. וזה בעייתי לסרט רומנטי.
כן. אז למה ג'ימי סטוארט לקח את התפקיד הזה? כאילו, באמת, למה ג'ימי סטוארט ב-1958, אתה יודע, הוא כבר לא בשיא העולם, 52, סליחה. הוא כבר לא בשיא העולם, אבל הוא עדיין, אתה יודע, ג'ימי פאקינג סטוארט, למה הוא צריך תפקיד משני בסרט של במאי ראווה שנראה שעבד עליו הכלח, כאילו?
תראה, אפשר להגיד שהוא נורא רצה לעבוד עם סיסיל בי דמיל, ובכל זאת אחד מגדול הבמאים, ואגב, כשאתה אמרת עליו דברים רעים, נראה לי שהתכוונת לגריפיף, ולא לדמיל.
לא, שניהם, זה בסדר. כאילו, אתה יודע, גריפית חלה מסוג אחר, סיסיל בי דמיל סתם במאי די מעצבן, כאילו. למרות שנראה לי שגם הוא הרג בעלי חיים בעיקר בי דמיל, אני מאמין.
יכול להיות. דבר שני, לגבי סוארט, יכול להיות שפשוט הציעו לו כסף? אני לא יודע, כאילו, כי כל שאר
שחקן הוליוודי מתעניין בכסף? אדוני.
כי כזה כל שאר השחקנים, זה מרגיש לי מאוד, כאילו, כמו שאתה אומר, להיות מאוד מרוולי. צ'רלטון הסטון, כמו שאנחנו אומרים, הוא בהתחלה שלו. קורנל ווילד, אני לא יודע אם הוא היה כוכב מאוד גדול אז. גלוריה גרם, היא פרצה באותה שנה, אבל שליהקו אותה, זה היה לפני זה. דורותי למור, היא הייתה שחקנית משנה יחסית פופולרית, אני לא מכיר שהייתה שחקנית ראשית, אז כאילו, היה להם כסף להשקיע במישהו אחד, והם אמרו לתת יהיה אבל שחקן משנה, אבל כאילו, בוא תרוויח קופה נאה, להיות כאילו, לבוש בליצן בצד, מה אכפת לך? ואגב, מבחינת כאילו, אתה יודע, יוקרה, אז כאילו, לג'ימי סטוארט לא אכפת, יש לו ברזומי עוד סרט שזכה באוסקר לסרט הטוב ביותר, מה רע לו בחיים?
כן, בדקתי עכשיו בטריוויה ומסתבר שמה שקרה זה שג'ימי סטוארט סירב לגלח את השפם שלו ובגלל זה האיפור ליצן הודבק בצורה דיגיטלית לאורך כל ההופעה.
ג'ימי סטוארט היה, אוקיי, קודם כל זה מדהים, זה כאילו הסיפור של הליגת הצדק.
זה בדיחה, כאילו העובדה שאמרתי את זה בתור איפור דיגיטלי הייתה אמורה, אני מאוד גרוע בבדיחות. מאוד מאוד בסרט הזה.
כן, לראות שיש שם איזה סצנה שהם קופצים על טרמפולינה כשיר, ואמרתי, אני זורם איתכם.
כאילו, אתה באמת חייב לטעות בשלב מסוים, מאחר והדמות שלו פשוט מוכרת בשביל האיפור פנים שלה, כמה מהסצנות ליצן זה באמת ג'ימי סטוורט, וכמה זה פשוט כזה, איזה כפיל עם האיפור של ג'ימי סטוורט. וכזה, ההופעה שלו ממש בסרט היא בעצם 10 דקות, הוא צילם את זה ביום אחד, וכל השאר זה כזה מישהו אחר, וג'ימי סטוורט מדובב אותו.
לא, לא, אני מאמין שזה ג'ימי סטוארט, הוא בן אדם אמיתי, הוא מתייצב.
אתה אומר הפרדפולס, כאילו.
כן.
מה הוא מביא לסרט הזה? כאילו, מה הנוכחות הג'ימי סטוארט מביאה לסרט הזה ולתפקיד הזה?
כאמור, הוא מביא לו, אוקיי, קודם כל מבחינת יחץ הוא מביא לו כאילו, אוקיי, היי, זה הכוכב קולנוע הגדול הזה, אנחנו מכירים אותו, איזה כיף. מבחינת התפקיד בסרט, הוא מציל את צ'רלטון הסטון כשהוא מדמם למוות, והוא נותן לסרט איזושהי זווית אפלה כלשהי. כאילו, יש עוד זווית אפלה, כי יש את הסיפור עם הגנגסטרים, אבל הוא נותן איזשהו מורכבות מוסרית אפורה כזאת של הוא רוצח, אבל לא רופא, אבל הוא ליצן, אבל הוא טוב. אבל זה מאוד נזרק לפח, קצת כי זה ג'ימי סטוארט. כאילו, אם זה היה נגיד פיטר לורה, אוקיי? שהוא משחק נוכלים כאילו עשורים, זה היה תפקיד מעניין. כי כאילו, אוקיי, פיטר לורה מתקשר לנו, אתה יודע, לאנשים שהומפרי בוגרט מקפקף וכולם מנסים לרצוח והוא כל הזמן מזיע. כשזה ג'ימי סטוארט כזה, הוא רוצח מישהי, אנחנו סולחים לו, זה ג'ימי סטוארט. הוא לא יכול לעשות דברים רעים באמת. אז כאילו, אני מבין למה להקו את ג'ימי סטוארט מבחינת כאילו בחשיבת greatest show on earth fit, כן? אבל מבחינת הסיפור, זה לחלוטין תפקיד שהיה צריך ללכת לאיזה פיטר לורה, כלשהו. או כאילו, ג'יימס מייסון, או כל האנשים האלה, אתה יודע, שקצת כאילו כבר אז, היו מאוד כאילו, אוקיי, הם קצת מחוספסים, הם לא כאילו, הם כמעט תמיד משחקים את הנבלים, או אנטי גיבורים, וכאילו זה.
מצד שני, אני מניח שהרעיון הוא, לא, אתה אמור להיות לחלוטין בעד הבן אדם הזה מיידית, וזה מה ש... אם אמרו לך, פיטר לורי רצח מישהו, אתה לא כזה, אוי, בוא נשמיע את ההסבר שלו, זה כזה, כן, כן, לא, הוא צריך למות, הוא צריך למות, פיטר לורי צריך למות.
לא, אבל הסרט מסיים את זה בזה שהוא הולך לכלא, אז כאילו הסרט...
כן, אבל הוא הולך לכלא, אבל הסרט כזה... איזה מסכן, איזה בחור טוב, הג'ימי סטוארט הזה.
אני חושב שאפשר לעשות את זה גם עם פיטר לורי. כאילו, היה צריך לעבוד על זה קצת יותר, אבל היה אפשר לעשות את זה.
עוד פעם, זה סרט נורא אורך שיש מעט מה להגיד עליו, כי הוא פשוט...
לא, לא, הוא...
אם אתה מוריד... כאילו, יש מה להגיד על המסביב שלו, אבל על הסרט עצמו, כאילו, אם אתה מוריד את כל הקטעים שהם פשוט, בוא נצלם הופעה של קרקס, עם מה אתה נשאר?
לא, לא, זה סרט... זה סרט ריק, הוא כאילו גם... הקו העלילה, הסיום שלו, אוקיי? הוא מאוד... מגיע משום מקום, זה לא נבנה. אוקיי, כאילו מה הסיום? הגנגסטרים מחליטים להתנקש ברכבת, גונבים לה את הכסף, אבל אז רכבת אחרת נתקעת בה, כל הקרקס זה בלגן, הם צריכים לעשות מופע, הם מחליטים לעשות מופע באוויר הפתוח, וכל האנשים מגיעים בכל זאת. זה לא דרמה שנבנתה בפאקינג שעתיים ורבע שהיה לפני. לא תגיד, לא היה להם זמן, היה להם רבע שעה, כאילו... היה לכם שעתיים ורבע להכין אותנו לאיזשהו קונפליקט אורגני בתוך הסרט, ואין אותו. כלומר, הקונפליקט האורגני היה באמת, אתה יודע, זוג האמנת רפז. אבל הם סוגרים את זה כזה שעתיים לתוך הסרט, ואז נשאר לך עוד, כי הם מרגישים שהם לא עשו את המופע... הם מרגישים שהם לא עשו את המופע הכי גדול בעולם, אלא רק מופע גדול מאוד. אז כאילו, החשיבה הרהבתנית הזאת של יש לנו... תקציב לתקוע שתי רכבות אחת בשנייה, אתם פאקינג הולכים לראות שתי רכבות לתקוע אחת בשנייה, זה מה שמוביל את כל הסרט לה... אפשר להגיד את זה לתאונת רכבת קצת שהוא במובן מסוים תאונת רכבת, כי זה מילולית תאונת רכבת.
כן, כן, זה סרט של תאונת רכבת שמסתיים בתאונת רכבת. אני בטוח שהרבה מבקרים באותה תקופה, אתה יודע, היו עוד משוישעים כזה, אני תמיד לא יודע, דורותי פארקר או משהו כזה, כזה רושמת לעצמה וכזה, דורותי פארקר עדיין חיה ב-1952.
אני מושג.
זה חשוב, סליחה, זה מסוג הדברים שחשוב לדעת, כן, היא מתה ב-67, אז אני בטוח שהיא עשתה, שהיא אמרה משהו כזה באחת מארוחות הערב שלה.
כן, אני חושב שהיא עשתה משהו, בכל מקרה כן.
זה די מעניין לחשוב על זה כמין כזה העברת שרבית בין שני דורות של, אתה יודע, כוכבי קולנוע, כאילו מצד אחד סטוארט, מצד שני הסטון, של אחד שהוא כזה ידוע בשקט שלו ובאול אמריקן שלו, וכזה, אתה יכול להיות ג'ימי סטוארט, כולנו יכולים להיות ג'ימי סטוארט. ומצד שני, צ'רלטון הסטון, האיש שבסרט הבא שלו ישחק את בן האלוהים, כאילו נבחר האלוהים, כאילו. מהסיבה הפשוטה שכזה, כן, רק צ'רלטון הסטון יכול להיות כזה, אתה יודע, אלוהים הצביע עליו ואמר, זה. כאילו, ורוב התפקידים שלו הם יהיו מאוד כזה, אתה יודע, אפי, לא רק שהסרטים אפיים וגדולים, האישיות היא אפית וגדולה וכזה, הוא אף פעם לא כזה. אתה מדמיין את ג'ימי סטוארט בתור מנהל קרקס, והוא, אתה יודע, הוא יכול להגיד לאנשים, אתה יודע, אתה צריך לעשות את זה ואתה צריך לעשות את זה, אבל יהיה לו כזה אנרגיה נמרצת, והוא יהיה כזה קדימה אחר, ואנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, וצ'רלטון הסטון זה כזה, הוא שולט, כאילו, הוא לא מנהל קרקס, כן. הוא שליט קרקס, באגרוף ברזל, וכזה,
יודע. כן, כן, אין לג'ימי סטוארט, יש לו אגרוף, אבל זה לא אגרוף ברזל, כאילו, זה האגרוף שהוא שומר לספציפית מניאק אחד, וכאילו, עם צ'רלטון הסטון, זה באמת, אתה יודע, הוא עקשן בצורה שלא צריך להגיד, כל הסצנה המאוד, כאילו, די מיותרת עם זה שהוא מוריד את המנית טרפז, כי עוד שנייה הולכת ליפול, ואז כאילו הוא לא מראה לה שהחבל שלה עמד לי קרה, וכזה, פשוט תגיד לה.
הוא מחכה רבע שעה לסצנה אחרת כדי להראות לה, והיא כזה, אוי, אתה צודק. ואגב, אם אתה כזה מנהל קרקס טוב, למה נתת לה להופיע עם חבל שידעת שהוא במצב כזה מלכתחילה?
לא, היא מאוד שחקה אותו, רואים שהיא עשתה 100 פעמים את הוופ די לופ הזה, אוקיי, זה... אני מניח שכשהוא שם את החבל בהתחלה הוא לא כזה טוב, הוא יכול לעשות, הוא בעיה לופ די לופים עכשיו. כאילו, כי ספציפית התנועה הזאת היא מאוד שוחקת את החבל, זה לא כאילו... בכל מקרה כן, יש כאן שאלות שגם אפשר להראות נגדו. בוועדת חקירה גם הוא היה חוטף בראש. לא, היו ועדות, יש ועדת חקירה לכל קרקס, נכון? זה, איך שזה עובד?
אני מניח, תשמע, זה לא, אתה יודע, קרקס זה לא ממשלת ישראל, זה דבר רציני.
כן,
זה משהו, זהו, עכשיו הפרק הזה פוליטי, אתם לא רוצים לדעת מתי הקלטנו אותו, אבל הפרק הזה מאוד פוליטי.
אוקיי, זה היה מאוד קצר, אבל באמת כאילו...
פרק קצר לסרט ארוך, אני חושב שזה הולם.
כן, זה הולם. אז בוא נחתוך ישר לרימייק שלנו, שאני לא יכול אפילו להתחיל לדמיין, איזה שחקן מסכן אנחנו תוקעים בתפקיד של ג'ימי סטוארט. אני כן אגיד שאני חושב שכאילו חובה שזה יהיה זוכה אוסקר מכובד. כאילו זה לא יכול להיות כזה, סף רוגן. לא, לא, צריך להיות כאילו גלן קלוז ומטה.
לא, זה צריך להיות אוקיי? מישהו שהקהל מכיר והקהל אוהב, אבל הוא כבר...
הוא זוכה אוסקר.
כן, אבל הוא כבר כן. עבר את, את הימי צעירות שלו. אני לא חושב שיש לך הרבה ברירה, אני חושב שזה צריך להיות איאן מקלן.
איאן מקלן, אתה יודע מתי הבעיה שהוא כבר עשה את התפקיד הזה, הוא עשה אותו בקץ, אוקיי? ג'ורג' קלוני.
כן, כן, יכול להיות. ג'ורג' קלוני אבל כאילו לא הופיע בסרטים כבר הרבה זמן.
נכון, זה היה קאמבק שלו.
זה העניין, הוא לא תקוע במוח של הקהל, כל הרעיון של ג'ימי סטוארט הוא שם שכולם מכירים. כאילו, ג'ורג' קלוני, וגם הקטע עם ג'ורג' קלוני תמיד היה, הוא שחקן שאתה יודע, אחרי שהוא מצא את הרגליים שלו בתור שחקן ובמאי וזה, הרבה מבקרים מאוד אהבו, ואתה יודע, הרבה אנשים אינטלקטואלים מאוד אהבו, הוא אף פעם היה בסרטים סופר מצליחים כאילו בפני עצמו ככוכב. זה לא שהוא הרים על הכתפיים שלו איזה שר טבעות או משהו כזה.
מאוד, זה. כן. אוקיי, יודע מה, אז אני משנה את זה לברד פיט.
ברד פיט יכול להתאים, וברד פיט אנחנו יודעים אוהב דברים כאלה כאילו.
כן, ברד פיט היה מאוד נהנה מהתפקיד, והוא היה עושה אותו, וכאילו אני רוצה את ברד פיט לחלוטין כאילו כמו ג'ימי סטוארט, כאילו משתתה סלאפסטיק נופל על התחת, כאילו זה שאני רוצה את ברד פיט. טכנית אני מוכן לעבור על כל האושן 11, כאילו דון צ'ידל, מט דיימון, כולם עוברים לי פה.
כאילו ליאונרדו דיקפריו היה מוכן לעשות זה, אבל הוא היה איום ונורא בזה, הוא היה גרוע מאוד.
הוא היה איום ונורא בזה, הוא היה כאילו אינטנסיבי, וכאילו כשהוא מדבר זה היה כזה עם המבט הזה, אני לא יכול להעביר מבט לפודקאסט, אבל אני מבין, אני צריך את המבט הזה מלא החדור מוטיבציה ואנרגיה שכזה, אני משחק, הדמות שלי חושבת, הכל רציני. זה לא יכול לעבוד, לא.
כן, קווינטין טרנטינו מביים את The Greatest Show on Earth עם עם ברד פיט בתפקיד משני, זה נראה לי סביר לגמרי בתור הסרט המסיים שלו.
כן, כן. והוא היה גם מוצא, כאילו שוב, הבעיה היחידה עם קווינטין טרנטינו זה שגם כל הקאסט האחר היה קאסט של כזה, אנשים מפורסמים בימינו וכזה, אני לא יודע, אני חושב שיש משהו נחמד, תיאור, כאילו, האמת היא, אתה יודע מה דווקא לא, כאילו קווינטין טרנטינו היה מוצא את השמות הבדיוק נכונים כזה, דורתי למארי, ספציפית ג'ניפר לורנס, שכבר כאילו אנחנו אוהבים אבל לא אוהבים, והיא סונט, וגלוריה גרם, הוא גם היה מוצא את השחקנית שכאילו בדיוק שנייה מלפרוץ,
האם המניות רפז לובשות נעליים?
אף אחד בסרט זה אין לו נעליים.
יפה מאוד,
והסצנה עם הפיל, והסצנה עם הפיל, זה הכל עם הקלוזאפ על הרגל של הפיל.
ראי לך. זהו, קווינטין, אתה חייב לנו.
כן. אז זהו, תודה רבה. זה הקטע שלך, אני לא אקח לך.
לא, 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 זה בסדר גמור, אדוני, אתה מוזמן לגנוב לי את זה, כמו שהגנגסטרים ניסו לגנוב לברד את הקרקס היקר שלו. אם נהנתם מהפרק הזה, נשמח כמובן אם תעשו לייק ושאר בפייסבוק, אם תגיבו באתר אין הדג איפה שאפשר למצוא פרקים קודמים, ואת הכתבות שלנו, אם תשלחו לנו, אתם יודעים, חיבוקים ונשיקות באוויר, מין כזה אנחנו אוהבים אתכם, אם תשלחו לנו מעטפה עם שטרות לא מסומנים, לכתובת... גם כן יהיה מאוד מאוד מאושרים, ועד הפעם הבא אני תום שפירה,
אני הייתי יונתן צוריה.
ניפגש בסרטים ובקרקס. Send in the clowns, those daffy laffy clowns. Send in those soulful and doleful schmaltz by the bowlful clowns. Send in the clowns.